מין אנחנו? מה מדובר? מדובר על ההנחה של המדברים. המדברים, או בערבית מותקה למין, שהם סברו שאין בעולם טבע. שאין בעולם טבע, אלא שהרצון האלוהי מתחדש מרגע לרגע. הפירוש הדבר שהוא מתחדש מרגע לרגע, שכל רגע הקדוש ברוך הוא בעצם בורא מחדש את העולם. במילים אחרות, אם למשל הלוח כעת לבן, ומישהו יצייר על הלוח הזה, ייקח טוש אדום, ויצייר משהו באדום. ואנחנו נשאל, מדוע הלוח שלפני כמה רגעים היה לבן, הוא עכשיו אדום? התשובה תהיה, לפי המותק הלמין, מפני שהקדוש ברוך הוא עכשיו ברא אותו אדום. לפני כמה דקות הוא ברא אותו לבן, אבל הלוח הלבן הזה נעלם מזמן, ועכשיו הוא אדום, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה אדום. אז מדוע זה קרה בדיוק בשעה שאני מרחתי שם צבע אדום? אומרים המותק הלמין, אין שום קשר. זה קרה כי זה קרה. לזה שזה היה בדיוק בזמן שאתה מרחת צבע אדום, הדבר הזה אין לו שום קשר אל התוצאה. בעצם אין דבר כזה סיבתיות. אין סיבה ומסובב, אלא הרצון מתחדש עת אחר עת. ככה אומרים המותק הלמין. לפי זה יוצא שאם אני זורק אבן והיא נופלת, אז יאמרו המותק הלמין, היא נופלת כי עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט שהיא תיפול. שלא כדעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אנחנו לא מאמינים כך. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא קבע חוקי פיזיקה מההתחלה, מראשית בריאת העולם, ולכן אפשר לומר שהאבן נופלת ברצון השם, אבל לא ברצון השם שמתחדש עכשיו, אלא ברצון השם שרצה שהאבנים באופן כללי תיפולנה. עד כאן דעת הרמב״ם נגד המותק הלמין. מה אתה רוצה?
אם אדם תופס יורה ויורה במישהו, אז גם כן הוא פטור, לפי שיטת
הרמב״ם. זאת תהיה שאלה באמת. אכן תהיה שאלה. טוב. אז אומר הרמב״ם, ולא כן נאמין אנחנו. אך הרצון היה בששת ימי בראשית, שימשכו הדברים כולם על טבעם תמיד. כמו שאמר, הנה הוא בך פסוק. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. זה דברי קהלת, שלמה המלך. ומפני זה הוצרכו החכמים לומר, כי כל המופתים היוצאים מחוץ לטבע, אשר היו, וגם אשר עתידים להיות, מאשר יעד בהם הכתוב, כולם קדם בהם הרצון בששת ימי בראשית, והוא שם בטבע הדברים אז שיתחדש בהם מה שיתחדש, וכאשר יתחדש הדבר בית הצורך, יחשבו הרואים בו שעתה נתחדש, ואין הדבר כן. הוא מתכוון, בלי לצטט אותה, למשנה במסכת אבות, בפרק חמישי, 10 דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. מהם 10 דברים? פי הארץ ופי האתון והמטה והלוחות והכתב והמכתב וכולי. כל אותם 10 דברים הם הניסים. כלומר, מה ש... למשל, המטה שנברא בין השמשות, הכוונה, היכולת לעשות ניסים. כי הרי כל פעם שמשה רצה לעשות נס, היה לוקח איתו את המטה. נכון? אז המטה, כלומר, אז הוא נברא בששת ימי בראשית, בערב שבת בין השמשות. מסביר הרמב״ם שהכוונה היא שהניסים הם רצויים, הם מסודרים מראש מאת השם, מראשית הבריאה. ואין פה חידוש הרצון. מדוע לרמב״ם זה חשוב לומר שאין חידוש הרצון? מה אכפת לו שהקדוש ברוך הוא יחדש את רצונו? הסיבה המרכזית לדעה הזאת של הרמב״ם זה בגלל שהרמב״ם סבור שהרצון של הבורא זה הבורא בעצמו. וכשם שלא ייתכן שינוי בבורא בעצמו, כך לא ייתכן שינוי ברצונו. לכן מוכרחים להניח שכל הדברים שנראים בעינינו שינויי רצון, באמת, באמת, אינם שינויי רצון, אלא ככה הם היו בראשית הבריאה. כן, בבקשה. אתה שואל, האם בזה שהניסים נקבעו מראש, האם אין בזה הגבלה לאי מוגבלותו של הקדוש ברוך הוא? התשובה היא, כן. יש בזה הגבלה.
שהקדוש ברוך הוא רצה בה.
שהקדוש ברוך הוא רצה בה. אבל שאלת האם יש פה הגבלה? התשובה היא, כן, יש הגבלה.
בעינינו.
למה בעינינו? הוא החליט להיות, להגביל את עצמו. אז הוא
מגביל. אם הוא החליט,
והוא רצה. מה? אבל הוא החליט להגביל את עצמו. הוא יכול היה שלא להחליט ככה, אבל הוא החליט ככה, אז הוא הגביל את עצמו. מה הבעיה? מה הבעיה? כן, בבקשה. אתה מקשה את קושיית המהר"ל. המהר"ל מפראג שואל על הרמב״ם, אתה הרמב״ם בורח משינוי הרצון, אה? ומה עם בריאת העולם? זה לא שינוי רצון, אה?
זה רצון, בנקודת זמן,
בסדר. מה? כן, המהר"ל מקשה. הרמב״ם לא רוצה את שינוי הרצון, ולכן הוא אומר שהניסים מסודרים מראש. ומה עם בריאת העולם, אה? זה לא שינוי רצון? מקשה המהר"ל? עד כאן קושייתך שהיא קושיית המהר"ל? כן? מה יענה על זה הרמב״ם? מה אמרת?
שבנקודת זמן מסוים, הוא רוצה
שכחים? שבנקודת...
אני רוצה לראות שעתיים לאכול. זה לא משנה כלום ברצון שלה, רוצה שיקרה היום למה שיקרה גם בעוד זמן מסוים, זה לא סופר אחת השנה.
לא מבין, לפי דבריך, שרצה בנקודת זמן מסוימת, אז זה אומר שהוא מוכרח לברוא. מוכרח? אתה רוצה להגיד שהאלוהים מוכרח במשהו?
אם הוא רוצה וזו התוכנית שלו, זה מה שיעשה.
כן.
זה חלק מהניסים שנבראו לפני, גם הרצון הזה שיהיה בריאה, זה גם סוג של אחד מהדברים שנקובעים כבר.
האמת היא שהרמב״ם במורה נבוכים יש לו פרק שלם רק כדי לענות על השאלה הזאת, והוא אומר שהרצון זה לא שינוי, כלומר הגדרת הרצון היא שהוא יכול לעשות כך, הוא יכול לעשות כך, לכן זאת לא הגבלה. גם אם תגיד שהרצון קדום, זה עוד לא הכרח. אבל לומר כך, לפי הרמב״ם, טוב, זה כבר שאלה הרבה יותר רחבה, יותר עמוקה. מה אתה רוצה? הייתי באמצע משפט, נתייחס עוד מעט לדבריך. כן, אני אומר, יש, לפי הרמב״ם, צריך להבין מה פירוש המושג בריאה. כן. המושג בריאה, אנחנו רגילים בציור העממי לומר ככה. היה זמן שבו לא היה עולם, ואחרי זה נהיה זמן חדש שבו יש עולם. ואז תשאל השאלה, איך יכול להיות שקרה שינוי? מה בין לפני לבין אחרי? אבל הכל בנוי פה על טעות, על ההנחה שהזמן קדמון. אם אני אומר שגם הזמן נברא, כי הזמן לפי אריסטו הוא נספח אל התנועה, ואין תנועה אם אין נע, אז בעצם לפני הזמן אין זמן. קרים מעולם הזמן. ברגע שאתה אומר שהזמן בא יחד עם הבריאה, אז לא שייך לשאול על מה שלפני. כי המושג לפני מניח שיש זמן, והרי אין זמן לפני הזמן. אז כך אין לפני הלפני. זה דבר פשוט. מה לא פשוט? למה? למה, ריה? אתה לא יכול לתפוס שיש דבר כזה שלא שייך בו זמן?
כמו שקשה לתפוס בריאה, כאילו שאתה מייצא משהו מהשאין.
אתה צודק, לכן אני טוען באמת שאין זמן לפני הזמן, ולכן אי אפשר לשאול שאלות. אין מציאות לפני המציאות, נכון, ולכן אי אפשר להגיד לפני כשאתה מדבר על הזמן. אין לפני הזמן, כי לפני זה לקוח מהזמן. בסדר? זה דבר פשוט, נכון? זה פשוט לחלוטין. כן, מה רצית סליחה להגיד? שיש רצה לרצות, זה דבר אחד, אבל אז תשאל השאלה, למה הוא רצה לרצות? כלומר, בהתחלה, בסדר, אתה אומר, לא היה רצון, אבל אחרי רצה לרצות. אז אתה בעצם מחזיר את כל השאלות, אתה עושה פוש לשלב קדום יותר. גם הרצון לרצות, אני יכול לשאול האם זה לא שינוי ברצון. למה? אז אתה רוצה להגיד שיש רצון קדום.
יש רצון אחד, בעל הגבב מתווסף עוד רצון. הרצון שהקדום, כלומר האינישיות הראשוני של הבורא יתברך זרק להטיל נברא. והתווספה על עוד צורה.
אז אני אשאל אותך על המושג התווספה. כן, אתה אומר, התווסף פה משהו. ואני שואל, איך יכול להיות התווסף? צריך שיהיה איזה גורם לשינוי. צריך שיהיה גורם לשינוי. הרצון של הטיב, אז אם ככה, היה צריך תמיד שיהיה טיב. למה זה קרה בשלב מסוים? למה, אז פתאום, איך פתאום נהיה למי להטיב? אתה מכניס פה גורם. מה הסיבה ותוצאה? ואז הוא, שוב, ואז, עמיה ואז, מה קרה שאז זה קרה? אז זה לא בזמן. אז אם ככה, זה קדמון. אז אם ככה, העולם קדמון. כך שם מושג שלרצות לרצות זה לא פותר לנו את הבעיות. תוספת הרצון, זה בדיוק מה שאנחנו לא מבינים. עכשיו, במה שונים דברי קטע מדברים? עכשיו, עוד דבר. בסדר, אני אתייחס עוד מעט. מה שאתה אומר שזה דומה ליהדות, השיטה של המדברים. זה לא דומה ליהדות, זה דומה לדעה אחת ביהדות. שהיא הדעה של החסידים, נכון? אבל זה לא היהדות. טוב, וגם זה לא בדיוק כמו החסידים. במאה, כי הבעל שם טוב לא כפר במציאות הטבע. במה שונים דברי קטע מדברים מדברי הרמב"ן בסוף פרשת בו, שבכל רגע ורגע יש ניסים, מיעוטם גילויים ורובם נסתרים, אבל הכל פועל על פי נס. פשוט, הרמב"ן לא אמר שאין סיבתיות. אלא מה שהרמב"ן אומר, שגם הסיבתיות היא ברצון השם. ואז יוצא שגם הטבע הוא נס במובן הזה, אבל לא שהטבע לא קיים. האם רבי יהודה הלוי סובר שרצונו הוא עצמותו? ומה סובר המהר"ל? תשובה. רבי יהודה הלוי סובר כמו הרמב״ם שרצונו הוא עצמותו, והמהר"ל סובר הפוך מזה, שרצונו אינו עצמותו. מה הרמב״ם יענה לקושיית המהר"ל? קושיה כזאת בסיסית בטוח שיש לו תשובה. ברור, הרמב״ם יגיד שלא שייך לדבר על שינוי הרצון במושגים של בריאה, כי הבריאה מתחילה יחד עם הזמן. ולכן לא שייך לדבר על שינוי, כי שינוי מניח משהו שמתרחש בתוך הזמן. והרי הזמן, והבריאה הרי היא לא בתוך הזמן. לכן לא שייך לדבר על שינוי רצון. שלום הרב. אם הרמב״ם סובר ששינוי הרצון הוא שינויו יתברך, ולכן אין שינוי ברצון, איך יסביר את העניין שרצה הקדוש ברוך הוא וכו', לפיכך הרבה מצוות ולעתיד לבוא מצוות בטלות? נגיד, כל זה זה חלק ממערך כולל שהקדוש ברוך הוא רצה בו מתחילה. השואל, לא תמיד אני מצטט את השם של השואל ואת הכתובת, אבל הפעם זה, הוא דורש את זה. השואל קורא לעצמו מטען חשמלי, כתובת שדה מגנטי. אני לא מאמין שיש אדם שזה השם שלו. טוב, אם כן, על פי מה נגדיר...
דיברת דברים עמוקים.
אם כן... על פי מה נגדיר את התקופה בה לא היה זמן? השאלה איננה מתחילה. אתה לא יכול לדבר על תקופה כשאין זמן. כן.
הרמב"ן לדוגמה יכול להסכים לבעל התניא שעל המחד יש בתוכו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, וש...
האם הרמב"ן יכול להסכים לבעל התניא שיש התחדשות מתמדת של הבריאה? כן, הוא יכול. אולי. לא הכרחי. לא הכרחי לומר את זה. לא הכרחי שלא, לא הכרחי שכן. טוב, מה? כן, הבנתי, אבל צריך להבין שגם הרמב"ן וגם החסידים מעולם לא כפרו במציאות הטבע. ואם מסתכלים נגיד בנפש החיים, שהוא קרוב לחסידים בנקודה הזאת, מה שהוא מסביר שכל רגע ורגע יש צירוף אחר של שם הוויה שעל פיו העולם מתקיים. אין הכוונה העולם כפי שהוא אצלנו, אלא כפי שהוא בשורשו. מה פירוש הדבר כפי שהוא בשורשו? שהמוטיבציה לקיום המציאות אצל הבורא, המוטיבציה היא מוטיבציה חדשה בכל רגע ורגע. כלומר, הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא רצה בקיום העולם לפני 5 דקות, היא שונה מן הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא רוצה בקיום העולם עכשיו. אבל זה מצד צירופי שמות הוויה שבשורש המציאות, ולא במציאות. כן. רק רגע. לא, לא הבנתי. אתה שואל מדוע יש משהו שהפריע לי? מה הפריע לי? מה זה שחיים אמר שהוא לא מבין על מה אני מדבר? פשוט שלפני הזמן לא היה זמן. ולכן היה קשה לי איך זה שאדם לא מבין את זה. מה? יש לך סנגור. טוב, מה רצית? לא, הוא אמר שהוא מבין אותך.
לא, אפשר, אבל הרב קשה לקבל את זה.
באמת קשה לי להבין. זה מה אני יכול לעשות. סליחה, מה שהוא טען, מה שבנימין טען, זה שהקושי שלך הוא קושי חווייתי. אז גם לי מותר שיהיה לי קושי חווייתי להבין את הקושי שלך. אז כך שאין בזה, אין בזה בעיה. לכן לא נותר לי אלא לומר שיש לך סנגור. כן, מה רצית? טוב, מה רצית?
לבדתי מה באמינה שהרצון שלו הוא עצמו, היה מחלוקת שרבי בעלה. הרצון זה הוא עצמו, זה לא הוא עצמו.
עסקנו בשיעורים בגבורות השם בהרחבה בשאלה הזאת, וזוהי מחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב״ם. המהר"ל סבור שהרצון של הבורא איננו הבורא, כדעת רמח"ל גם וכדעת רבים מן המקובלים, ואילו אלא שהוא מחוץ לו, זולתו, ולכן יכול להיות שינוי ברצון. ואילו הרמב״ם סבור, כדעת הפילוסופים, שהרצון של הבורא זה עצמות הבורא, ולכן לא ייתכן שינוי ברצון. מחלוקת ידועה. ואני חושב שבאחד מהשיעורים בגבורות השם, הבאתי את דברי בעל התניא בנושא הזה, שלכאורה מצדיק את הרמב״ם, ובאמת מצדיק את המקובלים. ואם זה מעניין אותך, יש על זה בפירוש הרב חרלאפ לשמונה פרקים, בפסקה שנועדה בשאלה הזאת, זה יותר מאוחר, אז הוא שם תמע על המהר"ל בתמיעה שלך. והוא מנסה ליישב את דברי המהר"ל עם דברי הרמב״ם. אלה הם דברים עמוקים שעוברים למעלה מראשנו. אנחנו מנסים רק להבין מה שכתוב בשמונה פרקים. עד. נפקא מינה במחלוקת היא עצומה. היא עצומה. האם אני יכול לדעת את השם או לא? דרך רצונו. יש הרבה השלכות. כל תורת הקבלה כולה בנויה על ההנחה שהרצון זולת הבורא. יש ספר שכתב רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, ספר בשם חוקר ומקובל.
חוקר ומקובל.
או בשמו האחר, מאמר הוויכוח. מכיר? זה ספר, זה שיחה, בין חוקר, דהיינו פילוסוף, לבין מקובל, דהיינו מקובל.
זה
המדור
הראשונה
שבעצם
מסילת ישרים?
לא, זה לא המהדורה הראשונה של מסילת ישרים, זה ספר אחר. רמח"ל כתב 80 ספרים, למעלה מ-80 ספרים. אז מאחד מה-80 ספרים, זה לא מסילת ישרים, אלא זה חוקר ומקובל. ונקרא גם בשם מאמר הוויכוח, ויש גם גרסה אחרת של הספר הזה, נקרא מלחמת משה. בסדר? האם זה סדר הוויכוח הידוע של מסילת ישרים? נדמה לי שאני מתחיל לא להבין אותך. הרי אני אמרתי לפני כן שהספר חוקר ומקובל איננו ספר מסילת ישרים. וזו התשובה לשאלה האם זה לא המהדורה הראשונה של מסילת ישרים. ואף על פי כן אתה שוב חוזר ושואל, אז אני כבר לא מבין את השאלה. אז מה אתה מתכוון בשאלה שלך?
חשבתי שהרב טוען שהסדר הוויכוח הוא לא קשור למסילת ישרים.
אז אתה כן שואל את אותה השאלה. בסדר. טוב, בסדר. על כל פנים, בספר חוקר ומקובל, זה בעצם תשובות על ספר ארי נוהם. קצת אולי קרה, שידעו קצת ביוגרפיה. היה ספר בשם ארי נוהם, שכתב הרב אריה יהודה אריה, ממודנה. מודנה זאת עיר באיטליה, בצפון רכס הפנינים. אז רבי יהודה אריה ממודנה, בספרו ארי נוהם, תוקף בכל החיצים האפשריים את תורת הקבלה. הוא נגד הקבלה, חבל על הזמן. בסדר? על הספר הזה נכתב הספר חוקר ומקובל מאת רמח"ל, כדי להשיב על הטענות שלו. עד כאן ברור. טוב. ושם יש שיחה. האמת היא ששם הרמח"ל עושה לנו תרגילים. זאת אומרת, הוא מכניס בתוך הפה של הפילוסוף דברים שסתם פילוסוף מן הסתם לא היה מסכים איתם. אבל בוא נראה. הוא אומר למשל, עכשיו הפילוסוף מתחיל להקשות מיליון קושיות, איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא כאלה דברים, פה שם העולמות, הצילות זה אלוהות, וביה זה חצי אלוהות, וכל מיני דברים. איך אפשר לחתוך בתוך האלוהים וכל. ואפילו תגיד אלף פעמים כשלהבת הקשורה בגחלת, איך אפשר להגיד דברים כאלה וכל. ושם המקובל אומר, נו, כבר הרעשת את כל העולם בקושיותיך, יש לך עוד קושיות? כן, אז הוא מוסיף שם עוד קושיות. זאת אומרת, זה אפילו עם לעג קצת, זה, מבחינה ספרותית אפילו זה מעניין לקרוא. ושם הוא אומר לו, עכשיו אני רוצה לענות לך. האם אתה מסכים שיש אלוהים? אומר הפילוסוף, כן, אני מסכים. האם אתה מסכים כי האלוהים שנתן לנו את התורה, כי מדובר בפילוסוף יהודי, האם אתה מסכים שהוא בעל רצון? בוודאי שאני מסכים שהוא בעל רצון, יש לו רצון. אומר לו המקובל, אם ככה פתרנו את כל הבעיות. כי כל מה שחכמי הקבלה מדברים, אינם מדברים אלא ברצונו יתברך ולא בו. ואז הפילוסוף קונה את הלוקש, והוא מכאן ואילך זורם עם המקובל. שמת לב לתרגיל שעושה רמח"ל? הוא לוקח כאן הנחת יסוד שהרצון זה לא הבורא, ואז על פי זה פותר את כל הבעיה. בסדר? טוב, הלאה. אז איפה היינו? וכבר הרחיבו, אני קורא כאן ברמב"ם, וכבר הרחיבו בזה העניין הרבה במדרש קהלת וזולתו, ומאמרם בזה העניין עולם כמנהגו נוהג. מה זאת אומרת? אז מה זה מנהגו של עולם? זה מילה אחרת בשביל
טבע.
יפה. הטבע הוא מנהגו של עולם. ותמצאם עליהם השלום תמיד בכל דבריהם בורחים מתת הרצון בדבר אחר דבר ובעת אחר עת. כלומר, אם הם בורחים החכמים, מי להגיד שיתחדש אצל הקדוש ברוך הוא רצון. ועל זה הצד יאמר באדם, כשיקום וישב, שברצון השם יתברך קם וישב, כלומר, אני קמתי כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אקום, ואני ישבתי כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני ישב, רוצה לומר שהוא שם בטבעו, בתחילת בריאתו, שיקום וישב בבחירתו. לא שהוא רוצה עתה, בעת קומו שיקום או שלא יקום, כמו שלא רוצה אתה בנפילת האבן הזאת שתיפול. כלומר, זה שהאבנים נופלות, זה בגלל שיש טבע במציאות שהאבנים תיפולנה. זה שהאדם קם או יושב, זה בגלל שכך טבעו של האדם. זה הכוונה שזה רצון השם. וכלל הדבר שנאמין בו הוא, כי כמו שרצה השם יתברך שיהיה האדם ניצב הקומה רחב וחזה בעל אצבעות, זה הגדרה יפה לאדם, נכון? מה זה אדם? זה יצור ניצב קומה רחב וחזה בעל אצבעות. חשבתי שיש הגדרות אחרות, אבל בסדר. כן רצה שיתנועע, ואתם יודעים שאצל בעלי חיים, החזה הוא צר באמת. כי הגפיים, במקום להיות בצד, הם קדימה. לכן, אז זה נכון לומר על האדם שהוא רחב וחזה. כן, רצה שיתנועע וינוח מעצמו, ויעשה פעולות בבחירתו. אין מכריח לו עליהם ולא מונע מהם. כלומר, גם הבחירה החופשית היא משהו, איזו תכונה שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, שיהיה האדם בן חורי. כמו שהתבאר בתורה האמיתית, המבאר את זה העניין באומרה, הן האדם, עכשיו פה יש, הפסוק הזה הוא מאוד מעניין, איך שהרמב״ם מפרש אותו. הן האדם היה כאחד. ממנו לדעת טוב ורע. ככה הוא מסביר, כן? וכבר בער התרגום בפירוש שהרצון בו, ממנו לדעת טוב ורע. רוצה לומר שהוא היה אחד בעולם, הוא משהו מיוחד, האדם. היה כאחד, זאת אומרת, שהוא משהו מיוחד. רצוני לומר, מין שאין כמו הוא מין אחר שישתתף עמו בזה העניין אשר נמצא בו, והוא, שמעצמו ומנפשו ידע הטוב והרע, ויעשה איזה מהם שירצה, ואין מונע לו מהם. ואחר שהוא כן, אפשר שישלח ידו, ויקח מזה, ואכל, וחי לעולם. בסדר? זאת אומרת, טוב, אפשר להסביר את הפסוק אחרת, נכון? הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע. אבל אז זה היה מכניס את כל הפסוק לפרשנות על גבול המיתולוגיה. ולכן הרמב״ם וגם מונקלוס לפניו, פסקו את הפסוק באופן שונה. הן האדם היה כאחד. יש משהו מיוחד באדם. מה זה מיוחד? הוא שונה מכל הנבראים, ממנו לדעת טובה. עכשיו זה מכניס אותנו לשאלה. בואו ניקח את הפסוק, נבין, נניח שהפסוק אומר מה שהרמב״ם אומר שהפסוק אומר. למה לא? כן? אבל אז יוצאת לנו שאלה. עוד מעט אני אתחס לשאלה, רק יש, אם אני מסתכל על העולם כפי שהוא מופיע כאן, אני רואה שיש בעולם, כל דבר מתנהג לפי חוק. למשל, תפוחי האדמה מתנהגים לפי חוק. ואם אני רוצה לאכול, אני לוקח תפוחי האדמה, מקלף אותם ומתגן אותם, ועושה מהם צ'יפס, ואוכל. נכון? מה? צריך לברך. אפשרי, לא הכרחי. כלומר, אני יכול, זה יאכל באותה עמידה. מה שכן יכול להיות שונה, זה אם יש קטשופ או אין קטשופ. זה כבר עניין של טעם אישי. אבל בואו נכנס לפרטים כאלה שלעניות דעתי לא מוסיפים ולא מעלים ולא מורידים ולא גורעים. ומבזזים זמן. בצדק, אתה אומר. על כל פנים, כשאני אוכל תפוחי אדמה, אני מכניס בתוך הגוף שלי, בתוך המערכת הביולוגית שלי, מרכיב מן הטבע שפועל על פי טבע. ואז אני מבין איך זה עובד. אבל מלבד היותי מכונה, אני גם אישיות. והאישיות שלי, אני כבר מאמין לרמב״ם, שהיא בת חורין. אני בן חורין, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. איפה אוכלים חירות? אין סקיות של חירות או קופסאות שימורים של חירות בסופרמרקט. ואז נשאלת השאלה, ממה ניזונת החירות שלי? הרי כל הבריאה כולה, הכוכבים, הצומח, החי, המינרלים, כל זה נתון לחוקיות ברזל, ואני חריג? אני היצור היחיד בתוך כל הסיפור הזה שעושה מה שהוא רוצה. החריגה הזאת היא מוזרה מאוד. מאיפה אני שואב את החירות הזאת? מובנת השאלה שלי? חוק קדום, אבל חוק קדום מוזר. מה, זה חוק של חריגה. חוק של חריגה זה דבר תמוע. מה?
יש חוק כזה, זה שהוא חריג, זה מצידנו, הוא חריג.
הוא לא מצידנו חריג, הוא באמת חריג. כי הרי כל השאר משועבד, ואני חופשי.
אז למה זה מוזר?
כולם אבנים...
יש מין כזה בעולם.
זה מוזר לי מאוד. לי זה תמוע. בעיניי זה תמוע. שכולם עבדים ואני בן חורין. יותר מזה, הרי אני חי במסגרת העבדות הזאת. כי הרי כפי שאמרנו, הצ'יפסים מזינים אותי. למה לא... יפה. זה שאלה... אני אחזור על השאלה שלך. שאתה לא מבין את ההנחה שלי. מדוע הכל צריך להיות אותו הדבר? שאלה זו... כן, אבל שאלה זו שאלו את איינשטיין. שאלו את אלברט איינשטיין, שגם היה יהודי דווקא, ואפילו פגש את הרב קוק, כך שיש לו מעלה. שאלו את אלברט איינשטיין, מה מניין לי שיש אחידות בבריאה? כן? שאותם חוקים נכונים בכל מקום. כך שאלו את איינשטיין. זו שאלה יפה, לא? והוא ענה, זאת אמונה. עכשיו מעניין, מאיפה האמונה הזאת של איינשטיין? אני אגיד לך מאיפה זה בא. איינשטיין היה, בסופו של דבר, מונותאיסט. הוא האמין בייחוד האל. ולכן, הוא רצה לראות את האחדות הזאת בכל. ברגע שאתה אומר שיש בעולם שני דברים, אני יכול לקבל, אבל אז זה שואל, אני שואל את עצמי, האם המונותאיזם הוא נכון?
יש ריבוי עצום בעולם. עדיין יש מונותאיזם,
למה אתה ריבוי? יש ריבוי עצום בעולם, זה נכון, אבל כל הריבוי הזה פועל כמערכת אחת. מה שמורה על מקור אחד. מה שאין כן, אם באמת לא היינו רואים מערכת אחת, היה יותר קשה להכיר באחדות הבורא. ובאמת, עובדי האלילים, הם הגיעו למסקנה שיש הרבה אלים, כי הם ראו את הריבוי העצום בעולם. אז בוא נגיד שהצלחתי לאחד את כל הריבוי העצום בעולם תחת כותרת אחת, חוקיות. עדיין יש לי חריג אחד, האדם. אז אולי זה אומר שתי רשויות. יפה מאוד מה שאתה אומר, ממש ממוצא חן בעיניי. זאת אומרת, אתה אומר ככה, מאחר ואדם הוא חריג, הוא זה שיכול לשפוט את העולם מבחוץ ולומר שהעולם הוא אחד. כן, אז בעצם אתה אומר מה שהרמב״ם אומר במורה נבוכים פרק 70 של חלק ראשון. הוא אומר שהאדם, שהעולם פועל כמין גוף שיש לו נשמה. הגוף זה כל העולם, הנשמה זה האדם. ככה אומר הרמב״ם. מעניין התפיסה הזאת. אז זה בערך קצת מה שאתה אומר. אז זה כבר, כדי להגיד את זה, שים לב שהייתה, רצית שתהיה אחדות בין הכל, בין האדם לבין העולם. בכל זאת. כן, כי אתה קצת מוותר לי. בסדר. אבל בכל זאת, אני אומר ככה, שהשאלה הזאת הטרידה את בני האדם מראשית הבריאה ועד היום. מראשית האנושות ועד היום. אני אגיד את זה במושגים תנכיים. במושגים תנכיים, אלוהי הטבע קוראים לו בשם אלוהים. נכון? בראשית ברא, אלוהים. במושגים תנכיים, אלוהי המוסר קוראים לו י' כ' ו' כ', השם. נכון? ואז נשאלת השאלה איך להסתכל על העולם. התפיסה של עובדי האלילים הייתה שבעצם אין אלוהים, יש רק השם. כלומר, אם אני אישיות, אני הולך עכשיו להגיד לכם ארבע שיטות, כן? שתחזיקו ראש, ארבע שיטות. שיטה ראשונה, שיטת עובדי עבודה זרה. שיטה שנייה, שיטת הפילוסופים. שיטה שלישית, דעת הנביאים. ודעה רביעית, דעתו של ספינוזה. בסדר? אז הפילוסופים, עובדי עבודה זרה אמרו, יש רק השם. הפילוסופים אמרו יש רק אלוהים, הנביאים אמרו השם הוא האלוהים, וספינוזה אמר האלוהים הם השם. עכשיו אני רוצה לפרט. עובדי עבודה זרה אמרו יש רק השם, כלומר אני אישיות, נכון, אני אישיות. יש לי, אני. מסקנה, גם לזה יש אישיות. גם לקוס. בסדר? בעצם כל דבר במציאות הוא אישיות. ואז בעצם לכל, האלוה של כל דבר הוא תמיד השם, י' כ' ו' כ'. זאת הייתה השיטה של עובדי עבודה זרה. גם השמש הוא אישיות, גם השולחן הוא אישיות. זה קשור לפנתאיזם, אבל נקרא פוליתאיזם, פשוט. עכשיו, השיטה של הפילוסופים היא בדיוק הפוכה. הפילוסופים, אני מתכוון פה לפוזיטיביסטים כגון אוגוסט קונט וכדומה מחבר מרעב, שאמרו שבעצם אין אישיות בעולם כלל. נדמה לך שאתה אישיות, אתה בעצם מכונה. ואז אתה רוצה הוכחה? אתה אוכל תפוחי אדמה, נכון? תפוחי אדמה אין להם אישיות, אז גם לך אין. נדמה לך שיש לך אישיות. בעצם לפי השיטה הזאת יש רק אלוהים.
יש רק טבע.
יש רק טבע לפי זה. והשיטה השלישית אומרת, השם הוא האלוהים. זו השיטה של הנביאים. כלומר, יש באמת ריבוי עצום של חוקי טבע, אבל בתוך החוקיות הזאת מסתתרת אישיות, והאישיות הזאת מבצבצת באדם. זה השיטה של הפילוסופ... של הנביאים. כלומר, יש השם, יש אלוהים. זה שני דברים. אף על פי כן, השם הוא האלוהים. כל האלוהים האלה הם גילוי של השם. השיטה הרביעית, השיטה של איזה יהודי שרצה להבין את דברי הנביאים והבין אותם הפוך, זה שפינוזה, שאמר, האלוהים הם השם. כלומר, כל גילוי האלוהות שאתה רואה במציאות, זה בעצם השם. אז יוצא לפי זה שהוא חוזר במידה מסוימת לשיטה של הפילוסופים. בסדר? מי צודק מכל ארבעת השיטות? הנביאים. הנביאים. כן, ברור. אנחנו בכל זאת מהאסכולה. בסדר. עכשיו אני רוצה בכל זאת להעמיק בזה. מה אתה אומר? לא, לא, לא. לא, לא, לא. אתה לא איך מסתכלים על זה. עכשיו, אני רוצה להעמיק קצת ביהדות. תרשו לי עכשיו, קצת ללמוד יהדות. עכשיו, לפי היהדות, לפני שיש עולם הטבע, מה שנקרא אלוהים, ולפני שיש עולמו של האדם, השם, מה יש לפני כל זה? הבורא. הבורא יתברך. כשהוא בורא, הוא בורא בגלל שהוא חייב לברוא, או בגלל שהוא עושה את זה מרצונו החופשי? לפי היהדות, כן? מה? לפי רצונו החופשי. יוצא שיש דבר מאוד מעניין. יש בעל רצון חופשי, שברא עולם של חוקיות, ובתוך העולם של חוקיות הופיע עוד בעל רצון חופשי, האדם. כלומר, יש בן חורין מול בן חורין, ובאמצע יש מסך של חוקיות. מעניין, לא? עכשיו, אני רוצה קצת יותר להבין את הקדוש ברוך הוא. אפשר? ננסה להבין אותו. הוא, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד בן חורין, הוא בעל חורין, כן? הוא חופשי, כן? הקדוש ברוך הוא חופשי. והעולם שהוא בורא, זה עולם שכל כולו עבדות. כן? התפוחים נופלים מן העץ. חייב להיות. זה חוקיות, זה חוקיות ברזל, חוקיות פלדה. כן? איך זה יכול להיות שהחירות הולידה את העבדות?
מכוח חירותה.
כן, בסדר, אבל זה קצת תמוע, נכון? מה זה אומר לנו? אם זה באמת נכון שהקדוש ברוך הוא חופשי, זה אומר שמשהו מהחירות האלוהית חייב להסתתר בתוך העבדות של הבריאה. כלומר, העבדות איננה באמת עבדות. יש חירות באיזשהו מקום. ואם תגרד, תגלה את החירות. כשמגרדים, זה מייצר את נפש האדם. האדם הוא ביטוי לחירות הנסתרת שבתוך הטבע. מה?
בהנחה שהאדם משפיץ של כל השישה ימים.
לפי זה, האדם הוא השפיץ. כלומר, אתה גירדת, פתאום בצבץ חירות. וזה בא לידי ביטוי גם בניסים, לפעמים. מה אתה אומר?
למה צריך להזכיר את החירות
למה צריך להסתיר את החירות? זה באמת שאלה. למה הקדוש ברוך הוא רצה ליצור מסכים בעצם? זו השאלה. זאת השאלה, נכון? כלומר, אתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא רצה ליצור מסך של סתמיות בינו לבין האדם? מה התשובה? כדי לעזוב אותו בשקט. כלומר, אם לא היה המסך של הטבע בינינו לבין הבורא, היינו חיים בדבקות מתמדת כזאת שלא יכולנו לתפקד. אז כדי שאדם יוכל לתפקד, עשה איתו הקדוש ברוך הוא חסד, שהוא מסתתר מאחורי הטבע. בסדר? ואז יוצר, הוא יצר איזה בועה, בועת הגנה.
אבל זה אבסורד.
למה זה אבסורד?
כשמגדירים מהתפקידו של האדם, זה להידבק בו הקדוש ברוך הוא.
נכון, נכון, אתה צודק, זה אבסורד. אלא מוכרחים לומר שהמסך הזה הוא מסך זמני. נגיד את זה אפילו בביטוי יותר חריף, הכרחי אך זמני. כי זה מסך שקיים מסיבות מוסריות בלבד. זאת אומרת, אני זקוק לזמן כדי לקנות את הזהות שלי. כדי שהזמן הזה יעבור בשקט, אני צריך מסכים. כשאקנה את הזהות שלי מכוח בחירתי החופשית, אני אוכל להסיר את המסכים, ויהיה בסדר, נחיה בשקט. מובן? כן. אתה אומר שהמסכים הם עונש? למה? איזה חטא עשיתי שמגיע לי כזה עונש? אז מה זה אז? מאדם הראשון? כן, אבל זה לא היה מצב טוב. זה מצב בעייתי להיות בגן עדן. אתה לא יכול לתפקד. לכן הקדוש ברוך הוא זרק אותו משם כדי לעזור לו. עכשיו, מה הוא עשה? כדי לעזור לו, הוא הפיל עליו תיק. עשה בכאילו, כאילו שהוא חטא, כאילו שהוא לא בסדר ויש כללה וכל מיני דברים כאלה. זה פשוט לא נכון. כן, הרי על זה נאמר נורא עלילה על בני אדם. איך אומרים חז"ל? בעלילה באתה לאדם הראשון. שעשית לו, כאילו. שהרי כתוב זמן, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זמן היה לו לאדם הראשון שיצא מגן עדן. מסודר כבר מראש. ובמדרש, האדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אם לא שרצית שאחתה, אז למה בראת את מה שיש מחוץ לגן עדן? ברור. כן.
לפי זה הנביאים לא תפקדו.
לפי זה...
היה פחות מסכים.
הנביאים, בוודאי, אתה צודק. כלומר, ברגע שהאדם מגיע לדבקות, הוא מאבד במידה מסוימת את הבחירה. נכון. בחלום בלילה אנחנו, זה נכון, אתה צודק, בחלום בלילה אין לנו בחירה. הבחירה היא במצב של עירות. את זה כתב הרמב״ם במפורש בפרק שני. נכון? למדת פרק שני. יש לי הוכחה שלמדת פרק שני. שהרי אנחנו בפרק שמיני.
לא, מה הבנות לפרק שני? אני דיברתי על הנביאים שלא תפקדו.
הנביאים לא תפקדו, כן.
לפי זה.
נכון. נכון, כשאדם שותה יין, כשאדם הוא שיקור, הוא לא מתפקד.
אנחנו יודעים
שהוא
כן תפקדו.
מה, הנביאים תפקדו?
את ה-20 שניות של הנבואה.
זה בדיוק מה שאני אמרתי, הנביאים לא תפקדו. אתה צודק, אז אתה הסכמת איתי עכשיו בשנייה הזאת, שאמרת שב-20 שניות של הנבואה הוא לא תפקד, נכון?
אז תיתן גם לנו.
מה?
גם לנו,
תוריד
את המסכים, אבל לא תפקד חצי שעה, אז מה?
אז אלה הבאי ככה, שאם אתה זוכה לחצי שעה הזאת של נבואה, ואתה עוד לא מתאים לזה, זה מחסל אותך. זאת חוויה טראומטית. אצל הנביאים הם הכינו את עצמם הרבה לקראת הנבואה. ואז כשבאה הנבואה, היא לא גרמה להם יותר מדי נזק.
למה הכינו את עצמם כשהקדוש ברוך הוא יצא ישר לגלות?
לא, מה פתאום? היו בתי ספר לנבואה, היו מתכוננים, מה אתה?
מתכוננים להיות נביא, אבל מבחינת
ברגע שקדוש ברוך הוא יצא לגלות. כן, אבל היו גם סימנים מקדימים, זה לא סתם. הרי רק אצל מרים שם כתוב שהשם נגלה אל אהרון ואל מרים פתאום. פתאום, ואז הם לא ידעו איך לתפקד, והם ביקשו מים כדי לטבול. כן, ברור. מה?
מה נכון, הנה, יהיו נכונים לשלושת ימים וכו'.
גם אז זה לא עזר.
כן, נו.
רגע, רב, יש שאלה. התיאוריה הזאת שהאדם הוא נזר הבא, זה סוג של אבולוציה.
נכון.
מגרדים ומגרבים.
יפה, יפה. זהו, זה ממנו אבולוציה. זאת אומרת שכאילו החירות האלוהית שחוללה את המציאות, היא מפלסת את דרכה בתוך הטבע. עד שהיא מגיעה ונהיית נשמת האדם. נכון, אפשר להגיד את זה ככה. עכשיו בואו נקרא. הרב אמר בשיעור על הטבע בכוזרי, שאין ביהדות מושג של טבע. איך זה מסתדר עם האמירה שמנהגו של עולם הוא טבע? אני גם אמרתי בשיעור בכוזרי, שאצל חז"ל אין טבע, יש במקום זה מנהגו של עולם. והסברנו בהרחבה, וחשבתי שאין צורך לחזור על זה עכשיו, שהטבע זה המנהג. זאת אומרת, הרגל נעשה טבע. אבל זה לא דבר שהוא ראשוני. לכן, אין הכרח שהטבע יישאר כפי שהוא, כיוון שהוא רק מנהג. אבל זה לא שהוא לא קיים. לפי הרמב״ם, גם מאורות הרקיע הם בעלי רצון. אז מה מיוחד באדם? נכון, לפי הרמב״ם, מאורות הרקיע הם בעלי רצון, אבל לא בעלי רצון חופשי. הם בעלי נפש, אך לא בעלי חירות.
אבל זה הרב אמר שכשעשתו את כל זה פח
אשפה היסטורי. הוא שאל דעת הרמב״ם. בסדר. חוץ, אני לא אמרתי פח אשפה, אמרתי גניזה. מה הכוונה שהשם עשה וכאילו שאדם הראשון חטא כדי שייכנס לעולם הזה וכו'? הכוונה שהשם עשה כאילו. זאת אומרת, בסיפור של בריאת, של גן עדן והנחש וכל הדברים האלה, בעצם לא מדובר בחטא. מדובר בנפילה הטבעית של הנפש לעולם הזה. זה הכל. אבל זה מתואר בסגנון של חטא. בגלל שאצלנו כשהדברים האלה מתרחשים, כשאנחנו עושים מה שאדם הראשון עשה, זה חטא באמת. אצלנו זה חטא. אצלו זה הדרך הטבעית. ומכיוון שהתורה לא ניתנה בשביל אדם הראשון, אלא היא ניתנה בשבילנו, לכן זה כתוב בסגנון הנוגע לנו. שאלה? זה טראומטי מאוד. אתה יודע מה זה ליפול מעולם של כולו רוחניות לעולם של גשמיות? זה לא פשוט בכלל.
למה
אצל אדם הראשון זה לא חד? בגלל שזאת הנפילה הטבעית. כלומר, הנשמה חורגת ממקורה והיא מגיעה לעולם הזה. זה נקרא יציאה מגן עדן. אז זה כתוב בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי. שם הוא שואל איך יצויר חטא בנשמה לפני בואה לעולם הזה. אז הוא אומר פשוט מאוד, הנשמה כשהיא בעולם העליון שומעת לפיתוי הנחש ואוכלת מעץ הדעת ונופלת לתוך כותונת אור, וככה נולדים. אז בעצם לפי זה שהתיאור של חטא אדם הראשון זה בעצם ההשתלשלות של הנשמה שמגיע לעולם הזה. ככה זה יוצא. כן, בוודאי. טוב, בואו נמשיך. כן, ואחר שיתחייב זה במציאות האדם, רצוני לומר שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשר ירצה. אם כן יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע, ושיצווהו ויזהירהו ויענישהו ויגמלהו, ויהיה כל זה יושר. וכן ראוי לו להרגיל עצמו בפעולות הטובות, עד שיהיו לו המעלות, ויתרחק מן הפעולות הרעות, עד שיסור ממנו, יסור ממנו הפחיתויות אשר הם נמצאות איתו. ולא יאמר שהן בעניין שאינן יכולות להשתנות, כי כל עניין אפשר להשתנות מן הטוב אל הרע ומן הרע אל הטוב, והכל בבחירתו. ומפני זה העניין זכרנו כל מה שזכרנו מהעניין המצוות והעבירות. מה? מה ההבדל בין מה למה? לא, לא, לא שמלמד אותו מה טוב ורע, שמעצמו יכול לבחור בין טוב ורע, זה הכוונה.
מה זה ידע?
ידע הכוונה יבחר. כן. טוב, יש פה עוד שאלה. אם לטבע אין בחירה,
איך האדמה עשתה דבר אחר ממה שצובה עליה? הבנתם את השאלה? תשובה. היום אין לטבע בחירה. אבל בראשית ההוויה, הכל היה בבחירה. רק שהבחירה הזאת הלכה והתייבשה, והלכה והתכנסה בתוך נפש האדם. אנחנו השריד האחרון של הבחירה הקוסמית. פעם הקוסמוס כולו היה בחירי, ואנחנו נותרנו הטיפה האחרונה של חירותיות.
גם משובחת יותר,
זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים, יש לנו פחות בחירה.
פחות בחירה.
כן, אבל זה צריך בשביל זה ללמוד את איגרת רש פה ג' של הרב קוק בספר איגרות ראייה. רש פה ג' זה... מה?
הכל
יבחירה
מדומה.
לא הבנתי. לא מדומה, אבל מצומצמת. לא, אני לא אומר שהיא מדומה. היא באמת קיימת, אבל היא נמצאת במרחב יותר קטן. זה הכל. ויש, כדי לזכור שזה רשפה ג' זה קל מאוד. יש תורה רשפה ב' בליקוטי מוהר"ן, שאפילו יצרה להקה, יש להקת רשפה ב'. אז אתה פשוט חושב, הרב קוק, זה אחרי רב נחמן, זה עוד יותר, זה רשפה ג'. אתה יודע? עד כאן להיום. שלום.